יסודות האחים. רק שהיסוד הדומיננטי בו, הוא נותן לו את האופי שלו. אבל זה נראה ש... וככה זה גם בתכונות הנפש. לכל יסוד יש ביטוי בתכונות הנפש שלי. יש תכונות נפש שאני משייך יותר לתחום של אדמה. דרך קלה לראות איזה יסוד שייך, או איזה תכונה שייך לאיזה יסוד, זה פשוט לראות את התכונות, להתבונן בתכונות של היסוד בטבע. אדמה למשל, אין לה, לכאורה אין בחיים בכלל, מצד עצמה, לא זזה, תמיד נופלת למטה, להזיז אותה צריך להפעיל כוח, מצד שני, בסיס לצמיחה, בלי אדמה כלום לא יכול לצמוח. וכן הלאה, מה שבעיקר ננסה להתקדם היום, להתמקד, זה בעניין של אש ואדמה, שלכאור אלה שני יסודות, אחד הוא העליון ביותר, והתחתון ביותר. והמציאות של זה באופן מתוקן, לא אפשרית בלי האיזון, כלומר האש לא יכולה להתקיים באופן מאוזן בנפש בלי האדמה, והאדמה, שאם משתלט על הנפש, אז שם אני צריך להפעיל את היסוד של האש, כדי לצאת מהמצב הזה שנקרא אדמה. כמו בכל ההגדרות הפסיכולוגיות, רובנו נעים על איזה סקלה. אין פה שחור ולבן, מישהו שהוא אדמה, מישהו שהוא אש. אך יש מצבים מסוימים שיסוד מסוים מתגבר בי. התנהגויות מסוימות, תגובות מסוימות. יש מצבים קיצוניים שאדם ממש נתקע באיזה יסוד אחד, או יסוד אחד מאוד דומיננטי. גם אז אני קצת נזהר מההגדרה הזאת, אבל זה מקרים מאוד קיצוניים. 99% מהאוכלוסייה נעים במשך היום, מהרגע שקמים עד הרגע שהולכים לישון, ותוך כדי השינה, וזה שילוב של היסודות האלה. יסוד האדמה, כמו שטיפה הזכרנו, שהיא כבדה, לא זזה, משויכת, ורוב הספרים לעניין של עצלות, עצבות, דיכאון, כל מקום של חוסר חיים, כל הביטויים אצלי בנפש. עכשיו כשאני מרגיש שאין לי סיכוי, ואני כבר ניסיתי כך וכך פעמים, ואני שוב על הצד, נניח שניסיתי, אבל עוד פעם, עוד יום מתחיל, ואין לי שום כוח לעשות כלום, אין לי כוח לצאת מהמיטה, ואני בקושי גורר את עצמי החוצה, וקושי מסריך דרכי הלאה. זה ודאי, זה תמונה קלאסית של יסוד האדמה. עכשיו, זה לא חייב להתבטא מצד המציאות הפיזית החיצונית. יכול להיות שמישהו יסתכל עליי, ובכלל לא יראה יסוד אדמה. אבל מצד העולם הפנימי שלי, מצד הרגשות, אני כולי בתוך האדמה. אז שאני מצליח או להסתיר את זה טוב, או שלמדתי איכשהו לחיות עם זה. מבחוץ לכאורה הכל בסדר, אז מה בפנים? עצבות, עצלות. המקום המתוקן של אדמה היא המקום של הצמחה, של ביטחון. יש לי על מה לעמוד, יש לי קרקע יציבה. הקרקע הזאת שיכולה להיות כל כך עוטפת וחונקת, גם היא המקום היחידי שאני יכול בעצם לעמוד עליו ולהתחיל לקום. אבל הדרך היחידה לצאת, כשאני נמצא בתוך מצב האדמה הזה, שיסוד האדמה הזה הוא חזק בי, זה לידי אש. אני לא יכול לבוא בדין ודברים עם האדמה ולנסות לשכנע אותה למה זה לא טוב להיות אצלי ולמה אני טוב. אין שם ברירה, זה פשוט אני צריך עכשיו לתפוס את עצמי, להוציא את הפוך, לצאת מהמיטה. אחרת אני נשאר שם עד 12, 1, 2... בדין ודברים מהאדמה. זה יסוד שאי אפשר לטפל בו אלא על ידי התגברות, וההתגברות שייכת ליסוד האש. כן, כלומר, כן מצוין. לפי השאלה אני מבין שאולי חסרה איזו הקדמה קטנה על דמיון מודרך. מצוין. דמיון מודרך זה טוב, נתחיל ככה. כתוב בגמרא במסכת נידה, התקתי לי את זה פה, למדו מהוולד במאי אימו, כן, למדו מהוולד העובר שנמצא שם בתוך הרחם, לפנקס שמקופל, פיו סתום וטבורו פתוח. לא יודעים, עיקר ההזנה דרך הטבור, הפה לכאור הסתום. ממשיכה שם הגמרא לספר, ונר דולק על ראשו. וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ומלמדים אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשככו כל התורה כולה. יוצא ש בלי להיכנס עכשיו לדיוקים ולדקדוקים, שוודאי יש פה מה קורה שם, נר על הראש, מביט מסוף העולם ועד סופו, למה לא מתחילתו ועד סופו וכולי, יש פה הרבה מה להעריך ולהבין ולהעמיק. אבל בגדול יש מציאות שאדם שהוא בא לעולם, רגע לפני הוא יודע את כל התורה כולה. מה התורה כולה, מה זה אומר? שהוא יודע את כל המסכתות, כל ההלכות? אולי גם, או נניח כן, אבל יותר מזה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות פה. סיפרו לו בדיוק מה הוא צריך לעשות פה בעולם, בדיוק, לפרטי פרטים. לא הבבים, המלאכים ישבו ואמרו לו בדיוק, אתה צריך להשלים פה את העבודה הזאת, והמשימה הזאת מחכה לך ורק לך, ואם אתה לא תעשה אותה, אף אחד אחר לא יכול לעשות מה שאתה יכול לעשות, בתנאים הספציפיים שנתנו לך, עם איך שאתה נראה, וההורים שלך והילדים שיהיו לך, הכל 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 מדויק כדי שתשלים את העבודה שלך. רק מה, ברגע שיוצא סוטרו, אומרים שזה פה במקום הזה הקטן מעל בשפה, ושוכח. רק מה, טבע הדבר שנשכח שאפשר להיזכר בו. זה לא שלוקחים את זה ממנו בלי יכולת לחזור, אחרת מה היה כל הלימוד? רק מה, יש פה עבודה, עבודה להיזכר מה אני עושה פה. כל אחד או בצורות שהוא נתקל בשאלה הזאת בחיים שלו. לפעמים זה בצורה של אני לא מבין למה זה קרה לי, למה זה עצמי קרות לי. לפעמים זה באיזו הרגשה שלא סתם הגעתי לפה, או אני פוגש, בדיוק חשבתי ובדיוק פגשתי. קיצור, החיים מלאים בעניינים האלה באיזה, אבל אני לא בדיוק יודע, אבל מה אני צריך לעשות? אחרי הכל, אני נסה את זה, ונסה את זה, ופה אני מרגיש קצת חיסרון, ופה אני מרגיש לא לגמרי שלם. ומה עושים? הוא קצת פלונטר. בדמיון מודרך, אני נסה להגיע לפחות לחלק מהידיעה הזאת. לרוב המעכב המרכזי בידיעה הזאת, זה השכל. כל פעם שהשכל מתערב, הוא כבר מתחיל לספר לי סיפורים, אבל אתה צריך להיות עורך דין, או אתה צריך להיות צדיק, או אתה צריך כל אחד כפי עניינו, מה שהשכל מספר לו, והסיפורים משתנים מהר. ככה אני פחות יכול להקשיב לכל הפשוט שיודע בתוכי מה אני צריך לעשות. ויש שם קול כזה, הדין פשוט, אבל הוא קיים. לפעמים אני צריך לרוץ, להתנתק מכל העולם, ושאני טיפה להיזכר שיש איזה קול שאומר לי מה טוב, אני כבר לגמרי סחוף ורבוי מהעולם, עד שאני מגיע למצב של חוסר ברירה, אני חייב למצוא את המקום שלי לחזור לעצמי, מה שאנחנו קוראים. אז לחזור לעצמי, אני נוסע לשבועיים עכשיו, לחזור לעצמי. הדמיון המודרך זו בעצם טכניקה שמבוססת על האפשרות שיש לי לעקוף את השכל. ברגע שאני שומע ממטופל תשובה שכלית, או הבנות שכליות לגבי המצב שלו, לגבי הבעיה שלו, לגבי מה כואב לו ומה קשה לו, אני מפקפק בזה. כנה לגבי עצמי. כי השכל, עם כמה שהוא כלי עליון, שיכול להבין דברים, מספיק שפעם אמא שלי בגיל 3 נכנסתי למטבח לעזוב, במקרה איפלתי את התבנית של הביצים, אמר לי, ממך כבר מה? אתה לא, אל תיכנס, אתה לא יכול לעזור פה בכלום. כבר כל החיים אני סוחב איתי איזה מקום שלא יכול לעזור בכלום. אני בכלל לא זוכר מזה, מאותם ביצים, מי זוכר מזה. והשכל כבר סיפר לו, יצר סיפור במציאות שלמה, שאני בעצם לא רוצה להתמודד עם המקום הזה. אז כל החיים אני הולך ואני עוקף את המקומות הקשים שלי. קשה לי פה, אני הולך לעבודה הזאת. קשה לי בבית עם אשתי, אז אני הולך חוץ לחברים. קשה לי פה, אני נוסע להודו. קשה לי בהודו, לנפל. נפל, מקסיקו. הם מכירים את הסיפור הידוע, כל אחד עובר אותו בוורסיה שלו. יש איזו נקודה שעד שאני לא נכנס אליה לברר אותה, אני בעצם כל הזמן בורח. זה לא משנה לטובת העניין, בן אדם הוא עם זקן ופאות, או בן אדם הוא לגמרי לא יודע מתורה ומצוות, זה בכלל לא משנה. זה, זה נקודה פשוטה שישר לכל בן אדם, ש... אני כבר לא רוצה לברוח. די, הספיק לי. דרך אגב, בשלב הזה רק, באיזשהו מקום, הייתי אומר שרק אז אפשרי בעצם טיפול. מה זה טיפול? התחלה של ריפוי. כי עד שבן אדם לא מבין שדי, אז הוא ממשיך. אז יום אחד היה לו קשה יותר, אז הוא התקשר ועשה משהו. יום אחר כך כבר השתפר המצב, אז כבר עוד פעם ממשיכים הלאה בחיים. אני מאמין שרובנו יודעים על מה אני מדבר. עוד רגע. בסוף בסוף אני אתייחס לזה. בכלל, שאלות, אלא אם כן זה משהו ממש דחוף שצריך להסביר, אז אפשר לדחות לסוף, יהיה בעזרת השם זמן להבין דברים נקודתיים. אז זה בגדול ההבנה של דיבר מודרה. שוב, יש בזה הרבה טכניקות, יש בזה הרבה שיטות של עבודה, של הבנה, של איך זה פועל. זה מה שהקדמתי בהתחלה, יש נקודה שככל שמנסים להסביר את זה, אז עוד פעם אני לקחתי את הכלי הזה שהוא כל כך יקר, ועוד פעם אני מביא אותו לשכל. ואני מנסה דווקא להשאיר אותו נקי, לפחות מההבנה הזאת המדעית הקרה. כי ההבנה המדעית הקרה היא מצוינת, אבל לא להבנת הנפש שלי ומה שעובר עליי, היא מצוינת לדברים אחרים. לא צריך לפסול אותה, וגם צריך לדעת מתי להגיד לדי. מתי היא כבר לא שייכת, מתי היא רק מחבלת במה שאני צריך באמת לעשות. דיברנו על האדמה, אחרי כך דיברנו מה זה יום מודרך, עכשיו נדבר על האש טיפה. האש, כמו שרואים, זה כוח אדיר, בוער, מי שראה מדורות, עולה למעלה, כל הזמן האש שואפת לעלות למעלה, הפך מהאדמה, האדמה רוצה למטה, האש רוצה למעלה. רק מה, האש צריכה כל הזמן חומר בערה, מוצק. בלי זה לא בוערת. נכון, אבל עיקר חומר הבערה, מה שאנחנו רוצים, גם גז ונוזל זה מציאות בחיים, שהרבה פעמים האש גורמת למוצק להפוך לנוזל, ולנוזל להפוך לגז. זה הכל תופעות של חימום בבריאה. גם מרבצי גז שמוצאים, זה כתוצאה של חימום. האש בעצם, אדם יכול לחיות בלי יסוד האדמה, עם אוויר הוא יכול לעצור את הנשימה, בלי מים לכאורה. אבל ברגע שיש הפסקה של חום הגוף, אין מציאות של חיים. כל החיים, לא סתם קראו לה נר השם נשמת אדם. הנשמה, המציאות שלה זה מציאות של חום, של נר. דווקא קראו לה נר. בלי האש הזאת, אני לא יכול לזוז, אבל עם יותר מדי אש, אני מתפזר לכל הכיוונים. נשרף. אתה תמיד צריך למצוא את המקום הזה במדורה, שלא חם לי מדי, ולא קר לי מדי, ולא גם שלא יבוא האשן. זה כל הזמן משחק עם האש. אז אם יסוד האש הוא מאוד חזק, ואני מלא רעיונות, מלא רצונות, אם לרוב זה רצונות רוחניים, האש שואפת למעלה. אם זה בעניין של תורה ומצוות, אז זה רצונות להתקדש, להיות צדיק, כל אחד. אם זה לא משנה באיזה קונטקסט, אבל תמיד זה רצון לעלות למעלה. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, זה אנחנו רוצים לעזוב לגמרי את החומר. זה מה שהדגשתי מקודם, שיש חילוק. אצלנו יסוד האש הוא הגבוה. כי עיקר התכלית היא לקחת את כל החומר, את האוכל שאני אוכל, הכל, מה שאני שותה, כל מה שאני חי בעולם, כל המציאות הזאת החומרית, להעלות אותה כלפי מעלה. מה שמקומות אחרים רואים שהעיקר זה אוויר, התנתקות. עזוב אותי מהחומר, אל תן לי להתעסק בחומר, תן לי להתבודד, להתנזר בערים, למצוא את עצמי שם. אצלנו עיקר ההבנה שרק דרך החומר, רק דרך החומר מסוגלת להיות עלייה רוחנית. אני זוכר בהתחלה שהתחלתי להתקרב לעניין של תורה ומצוות, אז זה היה נורא מוזר, איך היהודים עוסקים בכל לא יודע, כספים, עסקים, הולכים, באים, אז אנחנו היינו רגילים מהמודל הרוחני של המזרח, שזה הרוחני זה משהו שמופרד לחלוטין מהחומר, איך זה מתקיים ביחד. ולכאור התורה באה ואומרת, אתה רוצה לעלות למעלה, לבאור באמת מתוקן, תתחתן, ילדים, עול של פרנסה, להחליף טיטולים, קופת חולים, כל אחד יודע מה זה ילדים, אני רק מתחיל ברוך השם, אבל אני רואה שזה סיפור סיפור. ואני בכלל רציתי להיות רוחני, פתאום אני מוצא את עצמי, עכשיו האישה מגישה לא טוב, אני צריך להחליף את הטיטולים, ומה עושים פה, איפה הרוחניות? ודווקא מהמקום הזה, רק מהמקום הזה, אני יכול לעלות באופן אמיתי. אמיתי, בלי להתנתק מעצמי. לא עכשיו להשאיר את כל הגוף הזה, לבטל אותו, ולעלות למעלה. עם הגוף הזה, עם המגבלות שלו, עם הקשיים שלו, עם הכאבים ועם השיניים, וכל אחד, וכל הצרות שמסביב, עם המצב הכלכלי, ועם הממשל, הכל, 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 עם זה, ורק עם זה, אני יכול להתחיל לעלות למעלה. אבל מתוקן, עם המצב הכלכלי והכל, אז האש נחבט, אין לי כוח. דיכאון, עוד עיתון ועוד חדשות, וואו, מה יהיה, אין סיכוי. ואם יותר מדי בערה, אז יודע איפה אני הולך. עיקר הגילוי של האש באופן המקולקל שלה, לכל יסוד, אמרנו, יש הופעה מתוקנת והופעה הפוכה בנפש. עיקר היסוד של התגלות, יסוד האש בנפש, זה כעס וקפדנות. כעס וקפדנות. קפדן, למה זה לא ככה, ולא, אני אמרתי שיהיה ככה, ואני מבין שחייב להיות ככה. שניהם הצד המשותף מאוד ביניהם, זה העניין של גאווה. מה זה גאווה? יכול לנסות להסביר. אנחנו מכירים, כל אחד מכיר מה זה גאווה. אבל גאווה בעיקרון זה, יש איזה אני, שהוא מאוד חזק, וברגע שהוא נפגע, הוא מגיב. כי אם אני עכשיו כועס על מישהו שעשה לי, או שלקח לי, או שפגע בי, אז או אם אני מקפיד, למה זה לא ככה? ואני כבר יש לי דעה, יש לי מציאות אמיתית, חשובה. לא סתם, מהמאמר מוסגר, כתוב אצלנו שכל הכועס, יש בזה כמה לשונות, אבל כל מיני גהנום שולטים בו. אם בן אדם נעצר לרגע כשהוא כועס, עוצר לשנייה אם הוא מצליח. לרוב הוא עכשיו בסיאטרי, עשו לי ורע. אבל הוא מצליח לרגע לעצור, והוא חווה את הרגשה הפיזית הפשוטה, שזה משהו נוראי, זה משהו איום ונורא. רק אחר כך זה פתאום נרגע, ואני חוזר לחיים, ואופס, שכחתי עד שזה בא. יש ביטוי אחר, יש לשון אחרת, שזה כאילו עובד עבודה זרה. להבין, אני לא חושב שפה זה המקום, אבל באמת יש הרבה מה להבין, למה חז"ל נקטו לשון כל כך עריפה בכעס. מה? בן אדם כועס, עשו לו, וזה מוצדק, הוא צודק. אז מה קרה? למה? זמן, טיפה אפשר לחשוב על זה, אבל פה אני רק נוגע בזה בקצה המזלג. המקום המתוקן של האש, שמופנפש, זה הרצונות. הרצונות החזקים כלפי מעלה. וכמו שאמרתי קודם, הדרך היחידה לבסס את הרצונות האלה, זה שצריך להוסיף שם אדמה, יסוד מוצק. אחרת, כמו שאמרנו, האש בוערת, אין שליטה, אדם מרגיש, הייתה לו איזו התלהבות גדולה מאוד, לא משנה מה. ופתאום הוא חוזר בסוף הערב, הוא רואה שהוא ריק מכוחות, אין לו כוח לזוז. מה קרה? הייתה שם כזאת התלהבות, כזאת... וואו, מה קוראים? אורות. היה לו אורות, היה לו התעוררות גדולה לכל דבר, ופתאום הוא נמצא אחר כך מרוקן בתכלית. איך זה קורה פתאום? לכאורה זה פלא גדול. ההתלהבות הזאת אמורה למלא אותי. אז מה קרה שהבאתי שם את כל החיות שלי? הייתה לי ככה לפני שעה, אני זוכר את עצמי. פתאום אחרי רגע אני כבר ריק. מה שהייתי רוצה, אני לא יודע כמה אתם מתורגלים בזה ומורגלים בזה, אחרי הקדמה הזאת הקצרה, בגדול אני אזכיר, יסוד המים קשור לעניין של תענוגים, כמו שכתוב, מים מצמיחים כל מיני תענוג, זה במקום ה... גם זה תענוג, החסד. הנתינה, לכאורה התענוג היות. האוויר חשוב מאוד לנושא של דיבור. דיבור. כל המציאות של דיבור, הרי כל היום מדברים, זה ידוע. העולם מלא בהבל של דיבורים. הדיבור הזה, כשהוא לא מכוון, הוא מרוקן אותי. אני יכול לפעמים לדבר שעות, ולהגיש, אני גומר את הדיבור, אני מרגיש פשוט ריק, ריק, ריק לחלוטין. וגדול, בלי להיכנס מה זה דיבור מדויק, אבל זה קשור ל... אולי למידת האמת שבדיבור. אני לא מדבר פה עכשיו על אמת אבסולוטית אחת. משהו פשוט, לדבר באמת מאיפה שאני וממה שאני. ולא לדבר יותר מדי שקר. שקר לא חייב להיות, שאמרתי על אדום שזה ירוק, זה שקר גס, רובנו לא אומרים את זה. שקר זה לדבר דברים שלא שייכים לי לעכשיו. דברים שאני בכלל לא מרגיש אותם. אני מדבר כי גם השתיקה קשה, קצת פחד מהשתיקה. יש שם עוד כל מיני סיבות, אבל אני כל הזמן צריך להיות עסוק במלל. אבל הדיבור שהוא לא מדויק, זה קשור מאוד ליסוד של האוויר. כלומר, אם אנחנו רואים שיש תקופות שמדברים הרבה, מדברים הרבה, קשה להיות בשקט, אני כל הזמן מחפש חברה, להיות איתה. יש שם איזה חוסר איזון ביסוד האוויר. צריך פשוט להתחיל להאזן את זה. האיזון של יסוד האוויר, זה מה שככה ב... זה מה של להיות לבד. צריך להתנתק מהמרוץ הזה שלי, של לא נותן לי בעצם לעצור כל הזמן. ובלבד הזה, למרות שנורא נראה נורא מפחיד הרבה פעמים, אבל דווקא שם יכול להתגלות משהו נפלא. שוב? לא, לא, זה נפלא. מה שהייתי רוצה שנעשה זה שנתנסה ביחד בתהליך של דמיון מודרך. רק הקדמה קצרה. זה לא כואב, זה לא מפחיד, אולי קצת. זה אנחנו נחבא גם את האורות, כך שאף אחד לא יכול לראות אותנו, רק אני אהב ככה באור הזרקורים. ההוראות מאוד פשוטות. אני נותן הנחיה, תוך כדי. אם מישהו מרגיש שזה קשה לו, כבד לו, הוא לא חשב שהוא בא לפה בשביל זה, לא חייב להשתתף. אני חושב שזה עיקר המפגש, אולי זה החלק הזה. כי דיבורים... ברוך השם, יש ספרים, יש מספיק. תוך כדי התהליך, תוך כדי העניין הזה שהדימו מודרך, גם יש שאלות בוערות, לא מבקש לא לקטוע באמצע. גם אם מישהו לא מבין, יעשה מה שהוא מבין, זה לא הוראות מסובכות. סליחה. זה המקסימום, אה? אין יותר מזה. טוב, צריך לדמיין שיש פה חושך, אור כזה, נעים. בסדר, זה מה שאפשר. ברוך השם. ככה, הוראה ראשונה, בעלי המשקפיים למיניהם, עזרי הראייה, הדשות אפשר להשאיר. מה זה? רגע, תן לי לראות לך. לא, לא, בסדר. אני אענה לך. בעצם כל דבר שטיפה לוחץ, או אפילו כובד קל שבקלים, כל מה שאני לא חייב עליי, אני לא רוצה אותו עכשיו. גם שעון, אם הוא יושב ממש חזק, אני אבקש להוריד. לא בגלל, באמת אפשר לעשות עם משקפיים, ודאי. זה לא מעכב את התהליך. אנחנו כך רגילים לראות את העולם עם משקפיים, כבר הכל מסודר לי איתם. אני פתאום מוריד אותם, רגע, אני פתאום כבר בקושי רואה אותך. אני לא רואה כלום דרך לה. והראייה הזאת שהיא החדשה, היא עוזרת לי גם, אפילו השנייה הזאת שהורדת את המשקפיים, לפני שעצמתי את העיניים, ופתאום הייתה לי ראייה חדשה של העולם, זה כבר טוב לי למה שאני מחפש פה בתהליך. אבל אם מי שרוצה יכול להישאר עם משקפיים. עצה שלי, להוריד. זה לא חובה. הישיבה המומלצת זה כפות רגליים, חשוב שיהיו על הרצפה. ככה להרגיש את הקרקע עם הסוליות. שהעיקר הוא לשבת בנוח. נמצאות נוחה, שתהיה לי נוחה. עדיף בלי לשלב ידיים, לא לשלב את האצבעות. אפשר לשים ידיים על הירכיים, או כף יד על כף יד. עדיף שלא יהיה אלכסונים בגוף, לא רגל הרגל וכו'. אבל שוב, מעל הכל שיהיה נוח. מה שאני עושה בפשטות, נותן לגוף קצת להתרפות, מרגיש פתאום אולי את השרירים דפוסים, כמה הם היו דפוסים כל היום, או כל השבוע, כל השנה. נותן לעצמי לנשום כמה נשימות עמוקות לתוך הבטן. לא נשימות מאומצות, לא לאמץ. פשוט לתת לאוויר להיכנס לתוך הבטן. בלי להחזיק אותו בתוך הבטן. הנשימה יודעת טוב מאוד מה היא צריכה לעשות. פשוט להשתדל לא להפריע. אני אמקד את תשומת הלב באזור של קצה האף, במפגש שלו עם השפה העליונה, מקום שיוצא אוויר מהנחיריים. מתבונן בעיניים עצומות על האוויר שנכנס ויוצא דרך האף. מנסה לתת למחשבות האחרות, להטרדות, לכל המועקות, לעבור בלי לרוץ אחריהם, בלי לתפוס אותן, אלא רק להתבונן בעדינות לאזור הזה של קצה האף. אפילו שאולי אף פעם לא עשיתי את זה. תסתכל באוויר שנכנס ויוצא. ייתכן ואני מרגיש אולי דגדוג בנחיריים, אולי תחושה אחרת. אני לא מחפש להרגיש משהו מסוים. אני לא מחפש להגיע למקום מסוים. אני רק מתבונן איך נראה האוויר הזה שיוצא ונכנס מהאף. אם אני מגלה ששוב ברחתי למחשבות הרגילות או מחשבות חדשות, אני בעדינות, בלי כעס, מחזיר את תשומת הלב לאוויר. שיוצא ונכנס דרך האף. למעשה בכל פעם שאני מגלה ששכחתי על מה אני צריך להסתכל, אז בעדינות וסבלנות מחזיר את תשומת הלב המפגש של האף עם השפה העליונה. יכול להיות שעולים כאבים, אולי התכווצויות שרירים שאני פתאום שם לב אליהם, אולי התחושות נעימות, אני לא מתעכב עליהם, אני לא מתפעל מהן, רק מתבונן על האוויר. ואז תוך כדי ההתבוננות הזאת אני מתחיל לעקוב אחרי הנשימה שנכנסת לתוך האף. רואה אותה עולה לאט לאט דרך האף, נכנסת לחלל הראש. יכול לראות כמו מין כדור של אוויר שנמצא אצלי בתוך חלל הראש. אולי יש לו צבע מסוים, אולי מרקם מסוים. אפילו אם אני יודע שהאוויר לא נראה ככה, זה לא משנה, ככה זה עכשיו נראה. אני מתבונן בכדור אוויר הזה, וזה לא כדור, באוויר שנמצא אצלי בתוך הראש. נותן לו לטפס דרך לחי שמאל, להתחיל להתגלגל למעלה, לעבור לראש, לעבור על הראש מבפנים, לאט לאט. ואני פשוט מתבונן איך נראה הראש שלי מבפנים, שהאוויר הזה זורם שם לאט לאט לאורך הצד השמאלי של הראש, מגיע לאזור האוזן, ואמשיך לטפס למעלה לכיוון מרכז הגולגולת. נותן לו לעצור שם לרגע, ונותן לו להמשיך דרך צד ימין של הראש, להתגלגל לאט לאט, לרדת למטה דרך החלל הפנימי של הראש. אם אני לא מצליח או שקשה לי, אני חוזר לנשימה שנכנסת ויוצאת מהאף. בסבלנות ובעדינות, ואם אני מצליח אני מתבונן באוויר שנמצא בתוך הראש, שמתגלגל לאט לאט לאורך צד ימין של הראש, אזור הלחי שמגיע למפגש עם הצוואר, עם הגרון. נותן לו לזרום למטה דרך הגרון והצוואר. איזו מין תחושה זו שהאוויר הזה זורם דרך הצוואר שלי. אני רק מתבונן, תן לו להגיע למפגש של הצוואר עם הכתפיים ולהתפשט לתוך הכתפיים. יכול לראות את האוויר ולהרגיש אולי את האוויר שנמצא בתוך הכתפיים שלי. ונותן לו לאט לאט להיכנס לתוך הזרועות, לאט לאט דרך הזרועות לכיוון המרפקים, מגיע למרפקים, נותן לו לעצור שם רגע, מתבונן איך נראה המרפק, איך נראה כל האזור הזה של מפרק היד. כשהאוויר נמצא בתוכו, ונותן לו להמשיך לזרום לתוך האמות, לאט לאט לכיוון כפות הידיים. יכול לראות איך האוויר נכנס לכפות הידיים, לאט לאט ממלא אותו, מלא את כל האצבעות עד קצות האצבעות, הכל מלא באוויר. איזו הרגשה הזו כשהאוויר מלא את הידיים, ונותן לאוויר להתחיל לעלות בחזרה דרך הידיים, עוזב את האצבעות, כף היד, נכנס לעמות, לכיוון המרפק, המרפקים, תוך הזרוע, לאזור הכתפיים. כשמגיע לאזור הכתפיים, נותן לו לזרום לאט לאט, בקצב שלי, לתוך החזה. כל האזור העליון של החזה נותן לו להתגלש, לרדת למטה לאזור השרעפת, מפתח הלב, הבטן העליונה, מרכז הבטן. מתבונן איך נראה האוויר כשהוא נמצא אצלי בתוך הבטן, איזו מין הרגשה הזאת לראות את זה. נותן לו להמשיך לרדת למטה לבטן התחתונה, לאזור האגן, ולהיכנס לתוך הירכיים. אוויר שזורם דרך שתי הירכיים, ממלא אותם, מתקדם לאט לאט לכיוון הברכיים, ונכנס לשוקיים, גולש לאט לאט. יכול להרגיש את השוק מתמלט באוויר. כשמגיע לאזור הקרסוליים, העקבים, כף הרגל, יכול להרגיש כל כף הרגל, שתי כפות הרגליים מתמלות באוויר, מהעקב והצלות אצבעות. נותן לאוויר לצאת דרך קצות האצבעות של הרגליים, שלצאת החוצה. הנשימה הבאה שאני לוקח, יכול לראות האוויר דרך הראש, עובר דרך חלל הראש, ממלא אותו, וזורים יותר בחופשיות דרך כל הגוף, מהראש לצוואר, לכתפיים, ממלא את הידיים, עד קצות האצבעות, החזה, בטן העליונה, הבטן התחתונה, האגן והירכיים, הברכיים, השוקיים, עד לכפות הרגליים, ושוב נותן לו לצאת. יכול לראות הזרימה של האוויר הזאת שנכנס דרך האף ועובר דרך כל הגוף מלמעלה, מקצה הקודקוד, חלל הראש, דרך כל הגוף, עד שיוצא דרך האצבעות של הרגליים. תוך כדי הנשימות האלה אני נותן לעצמי לדמיין את המקום הראשון שעולה לי בראש. המקום הראשון, אולי זה מקום מוכר שעלה לי, אולי זה לא בדיוק מקום, אולי זה סתם איזה כתם שחור או צבע אחר, אולי זה משהו לא ברור, אולי רק ראיתי את זה לרגע, זה בכלל לא משנה. אני לא מחפש פה ראייה ברורה וחדה, אני מחפש, אפילו אם רק נדמה לי שראיתי, זה מספיק טוב בשבילי. רק חשוב לי לנסות לראות את הדבר הראשון לפני שהוא מתחלף למשהו אחר, אם הוא מתחלף. אני מסתכל על המקום הזה שהגעתי אליו, אני קורא לזה מקום, אבל כמו שאמרתי, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות עצם או חפץ כלשהו, זה יכול להיות אפילו דמות, כל דבר. אני לא מכריח את עצמי לראות משהו מסוים או משהו שאני רוצה לראות, פשוט נותן לעצמי לראות את הדבר הראשון שעלה לי במחשבה שביקשתי. אני מסתכל על המקום הזה. צריך להבין שהעבודה מתבססת על הרגש הראשון או על המראה הראשון שעולה, בלי לנסות ולהתערב ולשנות אותו.
גם אם אני לא בטוח, וגם אם נראה לי שאני קצת משקר את עצמי, זה בסדר. אני לא מחפש פה את האמת המוחלטת והמדויקת. מסתכל על המקום, איזה שעה זה המקום הזה שהגעתי אליו, איזה שעה אני נמצא שם. שוב, מה שנראה לי. איזה מזג אוויר יש שם במקום הזה. אני מסתכל למעלה, מה אני רואה? הכל בעיניים עצומות. תחיל להסתכל שם, מה אני יכול לראות במקום הזה? מסתכל על הרצפה או על האדמה שאני עומד עליה במקום הזה, איך היא נראית? נותן לעצמי להריח, אולי יש שם ריח מסוים? אולי צלילים מסוימים, אולי קולות. דבר ראשון שעולה לראש, גם אם זה לא הגיוני בכלל, גם אם זה לא יכול להיות. אני מסתכל שאני סביב. אני מחפש איפה נמצאת האש במקום הזה. איפה אני יכול לראות שם אש? אני מתמקד באש. זה יכול להיות כל סוג של אש. נסתכל איך היא נראית, איזה צבע יש לה, איזה גודל, איפה היא נמצאת, רחוקה או קרובה אליי, אולי אני לא ממש יכול לראות אותה. זה לא משנה, יש שם אש איפשהו, ואני מחפש לראות איפה היא. גם כאן, האש הראשונה שראיתי, בלי לשנות אותה, בלי להחליף אותה, להישאר עם האש הראשונה שאני רואה. אני מתבונן באש הזאת שבמקום הזה שהגעתי אליו, מתבונן עליה. איזו הרגשה זו, לראות את האש הזאת שם. הרגשה הראשונה שאני מרגיש כשאני רואה את האש הזאת, איזו תחושה עולה בי לראות את האש הזו שם. כל תחושה שהיא, אולי תחושה נעימה, אולי תחושה פחות נעימה, אבל זאת התחושה שלי כשאני מסתכל על האש. מסתכל על האש, יכול להרגיש את התחושה שלי כלפי האש הזאת. מה הייתי רוצה להגיד לאש הזאת? מה הייתי רוצה לבקש ממנה? מה הייתי רוצה אולי לשאול אותה או לעשות איתה? כל דבר. גם כאן, הדבר הראשון שחשבתי עליו, הדבר הראשון שעלה לי בראש. מה שאני עושה עכשיו, אם זה דבר שאני רוצה להגיד לאש או לבקש או לשאול או לספר, כל דבר, אני פשוט אומר את זה לאש במחשבה, מבקש. אולי אני לא רוצה להגיד לה כלום, זה גם בסדר, אני לא רוצה להכריח את עצמי למצוא משהו. אחרי שאני שואל או מבקש או כל דבר שהוא, אני נותן לעצמי להפוך להיות האש הזאת. האש הזאת שראיתי עד לפני רגע, אני הופך להיות אותה האש. זה לא שאני מדמיין מה זה להיות בתוך האש, אני הופך להיות ממש האש הזאת, יכול להרגיש את התנועה שלה. זה אפשרי, זה לא בעיה לעשות את זה, זה פשוט לעשות. אני הופך להיות האש הזאת במקום הזה. איזו הרגשה זו להיות האש הזאת, הרגשה הראשונה היה שנמצאת במקום שלי, שהגעתי אליו. איזו הרגשה זו להיות אש כזאת. אני מסתכל עליי שעומד שם, אני עכשיו האש, מסתכל עליי, על הבן אדם שעומד שם לידי. איזו הרגשה זו לראות אותו עומד לידי שם, ליד האש. מה אני רוצה להגיד לו? מה אני רוצה לספר לו, לבקש ממנו? אולי לעשות איתו? כל דבר. אני יכול לשמוע בתור האש את מה שהאדם הזה ביקש ממני, או שאל, או רצה לשאול. מה אני עונה לו? מה אני רוצה לספר לו? אני חוזר להיות שוב אני שעומד שם ליד האש. יכול להיות שהאש משתנה תוך כדי, אולי נעלמת וחוזרת. אני לא מחפש ראייה יציבה וקבועה. גם אם זה נעלם וחוזר, זה מצוין. אם זה נעלם לגמרי, אני יכול להחזיר את זה, פשוט להסתכל שוב על האש הזאת. אני שוב האדם שעומד שם ליד האש, שומע את מה שהאש אומרת לי, ומה שהיא רוצה להגיד לי. איזו הרגשה זה לשמוע את האש מדברת איתי, לשמוע את מה שהיא אומרת לי. אם הייתי נותן לאש הזאת להיכנס לתוכי, לאן הייתה נכנסת? למקום הראשון שיש אתה נכנסת אליי, לתוך הגוף. נותן לאש להיכנס. אולי לא יכולה להיכנס. אולי אי אפשר לעשות את המפגש הזה. מה היה קורה אם הייתי נותן לאש להיכנס לתוכי? מה היה קורה לה? מה היה קורה לי? איך הייתי מרגיש? איך האש הייתה נראית? נותן לאש לחזור למקום שלה. הכל בלי להכריח, בעדינות. ועכשיו אני פה שיושב, מסתכל עליי שעומד שם ליד האש, במקום שהגעתי אליו מקודם, מסתכל על התמונה הזאת שלי עומד שם ליד האש. איזו הרגשה לראות אותי שם, לראות את האש. מה הייתי רוצה לספר לעצמי, לאותו אחד שעומד שם? מה הייתי רוצה לבקש ממנו? מה הייתי רוצה לייעץ לו? אולי לשאול, אולי לעשות. כל דבר שעולה. מתוך המבט הזה, מתוך הראייה הזאת שלי עומד שם ליד האש, אני יודע שבכל פעם שאני ארצה אני יכול לחזור לאש הזאת. אולי תהיה אחרת, אולי תופיע במקום אחר, אבל זו האש ששייכת לי עכשיו. מתוך המבט הזה, לאט לאט, בלי להזדרז, אני נותן לעצמי להרגיש את המגע של כפות הרגליים הרצפה, בלי לפתוח עיניים עדיין, רק מרגיש את המגע של הנעליים, של כפות הרגליים הרצפה, של הגוף עם הכיסא, לאט לאט, של הידיים עם הירחיים או איפה שנמצאות, של הנשימה שיוצאת ונכנסת דרך האף. לאט לאט בלי להזדרז, רק אחרי שאני מרגיש טוב טוב את הרגליים על הרצפה, אני נותן לעצמי בקצב שלי לפקוח את העיניים, לחזור לכאן. לא צריך להזדרז, כל אחד בקצב שלו. כולם פה? הרבה פעמים נרדמים, האמת שזה ממש נפלא, נרדמים ו... כל הנושא של מדיטציה זה שם כללי להתבוננות. יש פה ודאי אלמנטים של התבוננות, רק שמה שפה היה מאוד מכוון זה היה לראות את המקום של האש. מצוין. סדאת, יש הרבה מגבלות לתהליכים האלה כשעושים אותם בקבוצה. יש כמה מגבלות. אני כבר לא רציתי להקדים את זה כדי לא להוסיף עוד קשיים. אבל כשיושבים מול אדם אחד, אז אפשר לשאול אותו מה הוא רואה. ככה זה מעשה מתבצע. באמת השיטה, אני שואל, לאן הגעת? איזה מין מקום, ספר לי איזה אש אתה רואה שם. חייבת להיות שם אש, חייבת. לא, זה יכול להיות, זה יכול להיות פחם, זה יכול להיות מקום שרוף, זה יכול להיות, אני חושב שיש שם אבל אני לא רואה אותה. אבל בכל מקום שאני נמצא בו בחיים בלי אש אני לא יכול לחיות. חייב להיות שם מציאות של אש, והאש הזאת מופיעה בצורת דימוי. הדימויים אופן כללי בטכניקה הזאת של הטיפול, של הכניסה פנימה, הדימויים מדויקים. גם אם בן אדם נראה לו שהוא הגיע למקום לעבודה שלו, כי הוא בדיוק עכשיו בא מהעבודה וכל יום הוא הולך לעבודה, וזה זה, כל מה שרואים פה, כל מה שכל אחד רואה, שוב, כל עוד הוא מתייחס לדימוי הראשון שהוא ראה, אני אסביר טיפה למה, זה מדויק, זה תמונת נפש שלנו. היום ראיתי המון המון פרטים, המון המון אנשים ראיתי היום, ובכל זאת שעצמתי עיניים ואמרו לי להגיע למקום מסוים, ראיתי דווקא את המקום הזה. זה לא סתמי, אולי זה נראה לי בשכל כבר מסדר לי למה דווקא ראיתי את זה, וזה ברור אבל אין פה דבר סתמי. הדרך להבין טיפה את השפה הזאת הפנימית של הקודים שלי היא כבר שלב נוסף, שלהתחיל להבין מה זה אומר. יש אחד שאם יראה גפרור, בשבילו זה הרגשה של בדידות ואובדן, ויש אחד שגפרור בשבילו זה שיא התקווה והאמונה. אני יודע, זה, אין פה קודים אוניברסליים, כן? משהו ששייך לנפש האנושית, אלא כל אחד יש לו את השפה הפנימית שלו כפי שהיא באה לידי ביטוי. כן, יש לזה... מתי הגשת את זה? לקראת הסוף. השיטה הזאת, אני אענה לך תוך כדי, השיטה הזאת היא משתמשים בה בעולם למעשה גם לריפוי מחלות ממש. את המחלה שלא נדע משתמשים בארצות הברית, זה מוכח. משתמשים, האדם מלמדים אותו מה לדמיין ואיך לדמיין את זה, שיש מטוסי קרב שמפציצים את ה... אזור של המחלה, של הגידול, לא עלינו, לא על אף אחד. ולאט לאט המקום הזה, לאט לאט משהו עם שיפור במצב הבריאותי שלו. עכשיו, תוך כדי תהליך, במקום הזה יכולים להתעורר הרבה, הרבה עניינים. זה יכול להיות הפשטות, שזה כאב שכל הזמן נמצא איתי. רק אני לא שם לב, אני לא עוצר. יכולת ישיבה או יציבה לא נכונה, שאני כל יום בריצה, כל יום אני עסוק, כל יום אני מוסך, מוסך דעת. פתאום עצרתי, אז אני מרגיש את ה... הרבה פעמים זה קשור ממש לתהליך הספציפי. מה זה אומר בדיוק, זה אי אפשר לדעת מבחוץ. בכל השיטה הזאת, היחידי שיודע מה שאומר, מה שזה אומר זה המטופל. הוא יודע הכל, הוא יודע בדיוק לאן הוא צריך להגיע, הוא יודע מה הוא צריך לעבור. אני מבחוץ, בתור מטפל, או בתור מרצה לזה, או בתור מעביר קורס, אם זה לא משנה, אני לא יכול לדעת מה בשבילו. אני צריך לתת לו את הכלים ואת היכולת לגלות, לעזור לו לחשוף את המקום הזה שיודע. ברגע שאני מתערב לו בהבנה, ברגע שאני כבר מבין שאם הוא ראה גולגולת שחורה, אז אוי ואבוי, אני לא יודע. אני צריך לשאול אותו מה זה אומר בשבילו. וכן הלאה, גם לגבי כאבים פיזיים, אני צריך להבין עם מטופל מה זה אומר, מה זה העורף, מה בשבילו מסמל עורף. זה שכתוב בתורה, עם קשה עורף, אולי אבל לי באופן פרטי, העורף מתקשר אצלי למשהו אחר לחלוטין, ואני מנסה להתחיל להבין מה העולם הפנימי של המטופל, בלי להתערב שם כלל, זה הכלל היסודי, אבל בכל העבודה הזאת. אני לא מתערב למטופל בכלל, אני גם לא אומר לו, פה אמנם הובלתי אתכם לאש מסוימת, ביקשתי שתראו אש, אבל לא ביקשתי שתראו גפרור או קיריים או ברנר של גז או מדורה ענקית או גחלים. לא, זה כל אחד מה שהוא ראה, אש הוא ראה. ולרוב האש שראיתי עכשיו לא תהיה אש שאני אראה תוך כמה דקות, או אפילו דקה, כי המציאות שלי השתנתה. בעדינות אולי, אבל השתנתה. בוודאי שאני מצב סוער או רגוע מאוד, אני אראה משהו אחר לחלוטין. לכן אני מבקש, גם אם זה משהו שרוצים לראות, יכול מאוד להיות, מאוד יכול להיות. לכן אמרתי, זה אחד מהמגילות של קבוצה, שאני לא יכול לבדוק אם זה משהו שהבן אדם עכשיו רוצה, אז הוא מביא את זה בכוח, לכאורה, או שזה פשוט משהו רע. כשזה יושבים מול אדם, אני יכול לשאול אותו, אני פשוט שואל אותו, איזה הרגשה, מה אתה מרגיש? הוא אומר, אני מרגיש שהוא רואה, נגיד שהוא ראה איזה מדורה. בשדה, הוא לבד עומד בשדה חושך ויש שם איזה מדורה קטנה. אומר, איזה הרגשה הזאת להיות שם, לראות את המדורה הזאת. אומר לי, מפחיד, הרגשה מפחידה של בדידות. אומר, אתה רוצה להגיד, אתה מסתכל על האש הזאת הכתומה, סיפר לי איך היא נראית. אני חוזר על מה שהוא אמר לי, אתה רוצה לבקש ממנה משהו, לספר לה משהו, להגיד לה משהו? אומר, אני רוצה שהיא תחבק אותי, שאני לא יהיה לבד. אומר, תגיד לה. הוא הופך להיות האש. הטכניקה הזאת של להפוך להיות הדבר, לכאורה זה נראה לנו, איך אני יכול להפוך להיות, אבל באמת, אני יכול להפוך להיות כל, אפילו המיקרופון הזה, כל דבר במציאות, אני יכול להפוך הוא. לחוות את המציאות ממש כפי הדבר הזה. אז אולי שרירים בנפש שקצת צריכים לתרגל בהתחלה, כי זה נורא מוזר, איך אני יכול להפוך להיות שולחן, הרי אני... אבל בפשטות, זה עניין של שנייה. אופס, אני הופך להיות שולחן. והמקומות האלה בנפש מתחילים לתת לנפש איזו רחבות. אני זה כבר לא עכשיו אוהד טננבאום שאני יודע מי אני, מה למדתי, מה עשיתי, מה קשה לי, מה קל לי. פתאום אוהד טננבאום הזה מקבל 1001 צורות, 1001 התגלויות, מה שמאפשר לי להוציא מקומות שכל עוד אני נשאר בצמצום הזה של מה שאני, ואני כבר יודע מה אני אף פעם לא זוכה להגיע לשם. וזה למעשה אחד הרווחים הגדולים של השיטה הזאת, זה פתאום אני מגלה חלקים בתוכי שאם אני רוצה עכשיו אני יכול להיות מה שאני רוצה. בעצם אני לוקח איזה חלק נפש שבתוכי ואני נכנס לתוכו, והנפש היא אינסופית ורבת גוונים מאוד, וככל שאני יותר זוכה לגלות אותה, החיים שלי נהיים יותר עשירים, יותר שמחים, יותר מלאים, יותר התמודדויות. אבל ודאי שההתמודדויות שיש לי, יש לי את הכלים לעבור אותם. זה הבסיס. הרבה פעמים שואלים, אם אדם עכשיו הגיע לאיזה מציאות בתהליך, שהוא לא יכול לשם, זה נורא מפחיד, זה נורא... האמונה הפשוטה היא שכל מקום שאדם הגיע, לא שאני הכרחתי אותו לשם, כל מקום שהנפש העלתה, זה המקום שעכשיו רוצה שיתפלו בו, ואני יכול לטפל בו, אחרת הוא לא היה מגיע. אני, אם אני לא יכול לטפל עכשיו בהרגשה של הבדידות מול המדורה הזאת, אז אני, לא יתנו לי לראות את זה. יתנו לי תמיד לטפל במה שאני יכול. וזה בכלל, זה הבדל גדול מהשיטות שמתחילות לחפש בילדות, או כל אחת לפי ההבנה שלה לגבי הנפש, מתי מתעצבת ביותר, או מתי היא נחתמת. אני נותן פה לנפש ביטוי מלא לספר מה שהיא רוצה לספר. אני לא קובע לה מה לספר ואיך לספר את זה, אני רק מקשיב לה. וכל עוד השכל לא מתערב שם, אז יש לי לשון מאוד מדויקת. רק מה? הלשון הזאת מופיעה בצורה של קודים ציוריים, בין אם זה עצם, כל דבר שהוא, וזה צורה של תמונות, שלוקח לפעמים כמה קצת זמן להכיר את השפה הזאת, אבל כשמכירים את השפה, אני מרגיש כאב בכתף, אני מסתכל, אני ממש יכול לראות שם דימוי, ממש משהו. הוא רק נדמה לי אולי, אבל זה לא משנה. גם אם רק נדמה לי, בשיטה הזאת זה מספיק טוב, זה לא, הדגשתי את זה הרבה פעמים, לא מחפשים פה משהו מדויק וסופי. כן. דרך אחת טובה להסתכל זה בפשטות לקחת דבר ראשון את המקום שהגעתי אליו, כן? כל אחד הגיע לאיזה מקום. שוב, המקום הזה יכול להיות סתם שחור, לא רואה כלום. אז לא משנה, גם בשחור הזה כשאני מבקש תראה שם את האש, יש שם איזה משהו, ודאי. אבל במקום הזה שהגעת אליו, הדרך אחת טובה זה לקחת לרשום את המרכיבים של המקום. מה היה שם? איזה שעה זו הייתה? שוב, בלי לערב פה ניתוחים פסיכולוגיים. לא נראה לי שהגעתי לשם כי אמא שלי בגיל 5 וכן הלאה, מה שאנחנו מלאים בהם. בפשטות, הגעתי מה? הגעתי לחוף הים, שעה 3 אחר הצהריים, אני רושם חוף הים, לא יודע איפה, אין שם אף אחד, אני שומע את הרעש של הגלים, ים לא סוער ולא רגוע, משהו באמצע. איזה אש? אני לא רואה אש, אני רואה איזה מדורה רחוק, 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 רחוק. לא יכול להתקרב אליה אפילו. למשל. יופי. רושם את כל המרכיבים. השלב הבא, יש שלב של לפרק את המרכיבים. למשל, אם זה חוף ים, אני רושם חוף ים. עושה לי רשימה של כל המקומות שהופיעו לי בסרט הזה שראיתי. שאני יכול לבחור לאיזה מרכיבים, איזה מרכיבים נותן להם משמעות ואיזה לא. בעיקרון, אם ראיתי שם איזה ציפור שהייתה נראית לי עוד משמעותית, אני אכתוב ציפור. עושה רשימה, טור של כל הדברים שראיתי שם. ואז באופן אסוציאטיבי, אני אסתכל על המילה הראשונה, אם זה למשל חוף ים, אני מתחיל לרשום אסוציאציות, כן, הקשרים שעולים לגבי חוף. זה לא חייב להיות החוף ים שראיתי בתהליך, זה לא חייב להיות חוף ים שאני מכיר. חוף ים, מה זה אומר? חוף, מבטחים, חול, ספינות, כל אחד כפי העניין שלו. לרשום 6, 7, 8 מילים, בריצה, עוד פעם, בלי לחשוב, בלי לחשוב מדי. כשאני עושה את הרשימה הזאת לכל האורך, זאת אומרת, על כל המילים, על כל התמונות שהופיעו לי בתהליך, אז אני בעצם מתבונן בתמונה הכללית. ושם לרוב אני נתקע, כשאני עושה את זה לבד. למה? כי כתוב, אין החבוש מתיר עצמו מבית האסורים. מי שבתוך הכלא לא יכול לצאת לבד. הוא חייב מישהו מבחוץ, ייתן לו מסורית, ייתן לו משהו, ייתן לו את המפתחות. לבד קשה לנו. הרבה פעמים המקום שאני הכי צריך להיכנס אליו, אני לא יכול להיכנס אליו. למעשה כל החיים לא נכנסתי אליו. פה צריך מישהו מבחוץ. או. תלוי, אם בוחרים ללכת בשיטה הזאת, אז אנשים שמתרגלים בשיטה הזאת, זה דברים פשוטים. זה לא עכשיו שיש פה... כן. בעצם אני מסתכל בגדול, מה שאני אעשה, אם אדם עומד מולי עם הרשימה הזאת, מה שאני אעשה, אני אסתכל איזה שאלות עולות לי כשאני רואה את התמונה הכללית. למשל, אם חוף ים, כל המילים שראיתי שם זה אהבה, מבטחים, ביטחון, שמחה, והאדם אמר לי בתהליך עצמו ששאלתי אותו איזה הרגשה זה להיות שם על החוף, הוא אמר לי מפחיד. האדם הוא מספר לי, הוא כותב, הרגשתי שם פחד על החוף. יש לי פה שאלה, איך קורה שבמקום הזה של שמחה, של ביטחון, של אהבה, מה קורה שם, שיש שם, איך פתאום מופיע שם פחד? שאלה פשוטה, זה לא איזה שאלה, זה ממש פשוט שאלה שמתבקשת. האדם יכול, עכשיו, מי שעבר את, מי שראה את הסרט, הוא יכול להסביר את זה. אולי לא בשלמות, מסתם, לא, סביר להניח שלא בשלמות, אבל פתאום מסתכל, רגע, באמת מה קורה לי שבעצם בחיים, כל פעם שאני מגיע למקום שאני מגיש שם, שאוהבים אותי, אני מתחיל לפחד. עכשיו, הרבה פעמים הפתרון, שוב, אני לא מחפש, אני בכלל מנסה לא לערבב את ההבנות הפסיכולוגיות שלי על החיים. גם אם אני דוקטור מוסמך לפסיכולוגיה. זה רק יעקב אותי שם. זה עבודה פשוטה. עבודה פשוטה שהתשובות עליה מצויות בתוכי. אולי לא תמיד הן זמינות, אולי לא תמיד בשלמות, אבל בעיקרון, התשובות מצויות בתוכי. רק מה? אני צריך שמישהו שאל אותי את השאלות האלה, ושאני אהיה מספיק פתוח וכן, מספיק רוצה לענות, או לפחות לחשוב עליהם. אני מתחיל לראות את הסתירות שיש שם. לרוב, כשמישהו קצת לומד את הטכניקה, אז הוא יכול להעביר תהליכים לעצמו. לא קשור לאש, עושים את העיניים, איזה מקום אתה רואה, עולה מקום. אולי משם אני כבר פשוט מתחיל, איזה הרגשה להיות שם. מתחיל דו-שיח. מהרגשה, מסתכל. זה, שוב, אנחנו נוגעים פה ממש על קצה קצהו. הרעיון הוא שגם התהליך בעצמו, פה זה התהליך שוב, שבגלל המגבלות של הקבוצה, אי אפשר להיכנס איתו לעומק, כי שאלנו את האדם מה הוא רוצה להגיד, כל אחד שאלנו אותו מה הוא רוצה להגיד לאש, או אם הוא רוצה להגיד משהו, אולי לספר משהו, הפכנו להיות האש, ומה היא רוצה להגיד? לפעמים דו שיח כזה יכול לקחת חצי שעה, יש שם דו שיח אמיתי, האש הזאת שראיתי זה חלק ממני, זה חלק בתוכי, והוא לא סתם מופיע ככה, והוא רוצה להגיד לי משהו. אולי אני לא רוצה לדבר איתו בכלל. אולי אני לא רוצה לראות אותו, אולי הוא נראה לי רחוק, אני בכלל לא רואה אותו. אז לא נכנס עוד פעם למה זה אומר, שאני רואה את האיש הרחוקה וקבויה. זה אומר מה שזה אומר. אבל זה נותן לי מין אפשרות למפות טיפה, לקבל איזה מפה בסיסית אולי ועמומה וקצת גסה של המציאות הנפשית שלי. יכול להיות שזה דברים שאני יודע. מה שכן, אני מאוד נזהר לא לקחת את מה שראיתי ומיד להכניס את זה לתוך ההבנות שלי של החיים. הרבה פעמים זה קורה, עברתי מין תהליך כזה, זה היה לי מאוד חזק, גמרתי את זה, אני פותח את זה, כן, זה בדיוק החיים שלי, זה בדיוק פה אני מפחד ממבחנים, ופה זה הקושי שלי עם אמא שלי. זה לקחת את כל הגילוי הזה הפנימי של הנפש, ופשוט לחסום אותו עוד פעם בתוך המגבלות של השכל. יש פה גילוי חדש לחלוטין. מסתמה, מסתם הזה, מן הסתם, הגילוי הזה הוא לא חדש לחלוטין, סך הכל אני חי עם עצמי, אני מכיר קצת את מה שעובר עליי, מה נצלי להתמודד. אבל הערך המוסף, האוצר הזה, האיגרת שאני מקבל פה, זה איגרת לא פתורה עדיין. ומספיק לפעמים רק המראות, ורק ההרגשות בשביל ליצור ממש שינוי בחיים. זה מניסיון שלי ושל אחרים. זה בדוק, זה דבר ממש פלא עצום, בלי להבין בכלל, בלי להבין כלל, רק מילה, להיות שם. להיות שם, לראות, להרגיש, לחוות את זה. זה, בסך הכל, הרי בעולם השכלי כולנו מאוד מאוד בקיאים. אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לתקן, ומה קלוקל אצלנו, ולאן אנחנו צריכים להגיע. זה כתוב בכל הספרים, הכל מלא מזה, זה לא משנה איפה מסתכלים. אבל איפשהו יש איזה מחסום בין ההבנה הזאת לבין השאר. אני מבין שאסור לקנא, ושאסור לכעוס, ושאסור זה, הכל אני מבין. אז מה קורה בכל זאת שאני כל פעם נופל במלכוד הזאת, שאני תמיד נופל בה, גם אם היא כל פעם משתנה בתפאורה שלה? בחוויה, אני יכול ליצור שם היכרות חדשה לגמרי עם המציאות. יש משל יפה, שמאוד קשור לשיטה הזאת. מסופר על בן מלך, שאבא שלו היה מלך אדיר, גדול ונורא, עשיר בכל מיני עשירות, ומוכשר בכל מיני כישרונות, ובנה לו ארמונות נפלאים. והוא ידע, בן מלך הזה ידע שאבא שלו מכין לו אוצר נפלא, ממש אוצר נפלא, כשאבא הסתלק מן העולם, הרב בן מלך אמור לקחת את האוצר, ואבא צייר את הארמון, הוא הזמין את הציירים הכי טובים, ציורים עדינים, כל מיני עניינים, הכל מלא, עריכים, הכל נפלא, הכל בשלמות מופלאה. אין שם פרט חסר. ויום אחד האבא הזה נעלם, נפטר, והבן מלך נשאר לבד שם, ומה? אבא לא סיפר לו איפה האוצר. הוא לא מבין איך זה יכול להיות, הרי אבא היה מחושב ואוהב אותו ודואג לו, איך הוא לא סיפר לו איפה הוא שם את האוצר? מסתובב בארמון, אנה ואנה, מחפש מאין יבוא עזרי. פתאום הוא רואה ברצפה, על הרצפה הוא רואה איזה ציור שהוא לא מתאים, יש שם איזה חוסר התאמה שבהתחלה לא היה נראה, אבל הוא רואה שמשהו לא מתאים. איך זה יכול להיות? הרי אבא שלי עשה הכל כל כך מדויק, כל כך בשלמות, לא יכול להיות שכזה פרט פספסו פה, זה משהו שהוא שלם. מתחיל להסתכל, ופתאום הוא רואה עוד נקודה שם ש... קצת במרחק, שגם היא לא שלמה, חסרה. מתחיל להסתכל לחסרונות, ואחרי כמה זמן שנתבוננות, הוא מבין שהחסרונות האלה אבא שלו עשה אותם במדויק, דווקא את החסרונות האלה, והחסרונות האלה מובילים אותו לאוצר שלו. רק רוצה להבין את השפה של החסרונות. אז אצלנו בחיים, לרוב מה שאנחנו עושים, שכשאני רואה חיסרון שלי, אני מתרחק ממנו, אני לא רוצה לגוע בו. אם אני יודע שאני כעסן, אז אני אתרחק מאוד מהמידה הזאת, לא לבוא לידי מצב של כעס. ויש פה משהו מאוד מטעה, שהרבה פעמים בתוך המקום לכאורה שלי נראה הכי חסר והכי נוראי שלי, שם מסתתרת הנקודה או התכונה הכי הכי יקרה שלי, הכי יקרה שלי, שרק בתכונה הזאת, דווקא שם, אני יכול להגיע לשלמות שלי. רק מה, אני כל החיים בורח מזה, אני לא מוכן להיכנס לשם. זה כלל החיים. הרבה פעמים נראה לי המקום הכי שחור, מה זה? אני אתן דוגמה. כתוב בגמרא למשל, או כתוב בגמרא שרבי עקיבא, לפני שנהיה רבי עקיבא, כולם יודעים, הוא היה בן, הגיע לגיל 40 ובכלל לא למד תורה. היה הולך, רואה צון, והוא התבטא, ככה כתוב, הבו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור. אשכנו, אני אנשך אותו. וחז"ל לומדים מה זה כחמור, למה? אנשך אותו ככלב, מי נושר, כן? שאפילו חמור שובר את העצם, עד כדי כך היה לו כזאת לכאורה שנאה לכל מה שהצטייר עם התורה, עם תלמידי חכמים, עם החוכמה. עבר מה שעבר רבי עקיבא, נהיה רבי עקיבא, כן, 12,000 תלמידים, 24 אולי, והיה תנא אחר, חכם אחר, שאני לא זוכר את שמו, שהיה לו לימוד בתורה. הוא למד שבכל מקום שכתוב בתורה את, זה לרבות. כן, לרבות, לעשות ריבוי. כלומר, אם כתוב לי שמור את יום השבת, העת הזה זה בא ללמד אותי עוד משהו. והוא למד את כל העתים שבתורה, כל מקום שכתוב את, הוא גילה בדיוק מה מתכוון, אבל מה, הוא הגיע למקום אחד ונתקע שם. כתוב שם את השם אלוקיך תירא. הוא אמר, מה זה? את מי עוד ראוי לראו? ממי ראוי לראו חוץ מהשם? והוא עזב את כל העבודה הזאת של לרבות את כל העתים בגלל אותו מקום. ואת השם אלוקיך תראה, הוא לא צריך להבין מה זה העת הזה בא לרבות. הוא חשב שאולי הכלל שהוא מצא שכל עת בא לרבות משהו, אולי הוא לא נכון, עד שבא רבי עקיבא. אותו רבי עקיבא שאמר, הבו לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור, אמר את השם אלוקיך תראה לרבות תלמידי חכמים. מר היראה, מה שהתורה אמר לי, את השם אלוקיך, הוא אמר, זה גם מתלמידי חכמים.
לכאורה זה מידה הפוכה לחלוטין ממה שהיה לו. אם הייתי מסתכל רבי עקיבא לפני כן, אני רואה כולו שנאה לתלמיד אחד לחוכמה, ופתאום שזה מתוקן, אני מוצא שההפוך הגמור מסתתר בתוכו. אם הייתי מסתכל עליו או על עצמי במידה שלי היותר מקולקלת, ולא הייתי ניגש לשם אף פעם להתחיל לברר אותה, לא הייתי זוכה למרגלית הזאת שמחכה לי שם, ודווקא שם שמו אותה. מרוב שהיא יקרה, יש מסביבה ציור מאוד שחור שאני לא אגיע אליה, או כדי שאני צריך לרצות מאוד להגיע אליה. אבל המקום הכי יקר שלי הוא הרבה פעמים מחופשה בדברים לכאורה נוראים, שאני טיפה לא מפחד, קל להגיד. ובאמצעות למה זה קשור לשיטה הזאת? כי בדמיון המודרך, כשמישהו עומד מול תהום שחורה שלא נגמרת והוא מפחד, אני יכול לשאול אותו, מה יקרה אם תיכנס לשם? מה יקרה אם? אל תיכנס. מה יקרה אם? בחיים אני לא יכול לעשות זה, כי אני עומד על התהום ואני אני בורח משם. אבל שם בתהליך שהוא חי לגמרי את המציאות של מול התהום הזאת, הפחד האיום הזה, המשתק, מה יקרה אם? אל תיכנס, רק מה יקרה אם? הכל אפשרי שם. ובשנייה אני יכול לקבל שם מציאות חדשה לחלוטין. כבר אין שם תהום, וכל שנייה שם משהו ירוק ומלא מים וזורים ובכי, משהו משתנה שם. במציאות אני לא יכול להיכנס לשם לבד. על ידי השיטה הזאת אני יכול פתאום, מה יקרה אם? אופס, לרגע הצצתי פנימה על הדבר שאני כל החיים מפחד ממנו. אולי אני אחר כך בחיים אני שוב אמשיך לפחד, אבל הרגע הזה יכולתי להציץ. אם יש שאלות, תגובות, הבהרות, בשמחה. בפשטות זה לא זה שהמוח סיוט שליט על הלב, ודאי, אבל שליט לא אומר דיכוי טוטלי ומוחלט, שזה מה שקורה הרבה פעמים, אלא אני צריך לתת בשלב הזה פה של העבודה מתעלם מהשכל. אם השכל היה מתוקן, כן, מושלם, כלומר אם היינו זוכים להביא אותו למקום הזה, אז אולי לא הייתי צריך לעשות את כל התהליכים האלה בשביל לגלות מה קורה איתי. אבל בגלל שאני כל כך שבוי בקונספציות, בתפיסות שלי על עצמי ועל העולם ועל ההורים שלי ועל החברים שלי ועל מה קורה, אני חייב רגע לנטרל את זה. זה מה שמעכב אותי. השכל, האותיות זה כמו אותיות כשל, זה דבר ידוע. זה המקום שהוא, אתה צודק, לא סתם השכל הוא עליון. באמת זה הסדר המתוקן. אבל כשכל כך שיבשתי את המערכת, אז אני צריך להתחיל לתקן אותה. באמת המציאות של טיפול בכלל זה קביים. אדם כשהוא צריך קביים הוא הולך איתם, כשהוא לא צריך קביים הקביים רק מסרבלות אותו. אבל הטיפול פה זה לא רק טיפול עכשיו שהוא טיפול נפשי קליני, אלא זה היכרות שלי עם המציאות הפנימית שלי. לכן כשאני משתמש במילה טיפול, אולי זה לא הובהר היטב, אבל זה לא מציאות עכשיו שמטפל, מטופל, קליניקה וכל, זה גם המציאות הזאת, אבל זה גם החיים שלי, ההיכרות שלי הפשוטה עם עצמי. כן, השאלה מה זה אומר שליט? השליט הזה שוב, השליט הזה, שליט טוב, שומע את היועצים שלו, מה הם אומרים לו, מה הם רוצים, ויש לו את הכוח, הבחנה והחלטה. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו, המוח נהיה עריץ טוטליטרי. כל דבר שלא מתאים לו להבנה, הוא מיד, זה, לא סתם אנחנו העניין של השליט זה, זה, זה מקום שהשליט פחות בצורה המתוקנת, שליט שהעם אוהב אותו. כשאומרים על דוד מלך ישראל, זה היה, העם אהב את דוד, אפילו שהיה מלך והיה מיסים, אבל העם, זה היה, מה זה אהב? זה היה, מה זה אהב? זה היה מקום של, שבלעדיו לכאורה אי אפשר היה. אבל ברגע שאני מתעלם מהעם, אז זה, זה ריק. נכון, נכון, נכון מאוד. אבל לפעמים, אבל הכוחות האלה, הכוחות של, לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. אולי זה לא הובן טוב. לא הפוכה ודאי. השיטה הזאת היא שיטה שמאפשרת לי טיפה להתוודע על הכוחות של הנפש שלי. כבר בכתבים של האדמו"רים, נגיד אצל הנועם אלימלך, זה מופיע רבי אלימלך מליז'נסק, זה מופיע הכוח של הדמיון הוא כוח אדיר. הוא כוח אדיר. וכל הכתבים החסידים כמעט זה מופיע הכוח הזה. כוח המדמה, כמו שנקרא בחלק מהמקומות. עכשיו, אני כשאני מכחיד את העולם הרגשי שלי, כי יש לי הבנות, יש לי שחלים, יש לי מטרות, אני מאבד את הכוח הזה, זה כוח של חיים, זה כוח שאני יכול לקחת אותו וללכת אותו למקומות שאף פעם לא הייתי יכול בלעדיו. רק מה? זה לא שכל מה שהלב אומר לי, אני רץ לעשות. הלב, הוא, יש לו כוחות, הנפש, בוא נגיד לטובת העניין, יש לה רצונות, אבל המוח בסוף הוא מתעל, הוא מכוון. אבל זה לא שהוא מעלים ולא נותן לכוחות האלה לבוא לידי ביטוי. יש לזה, אני לא, מה, מצד מה? מה השאלה? כל כוחות הנפש היום זה דבר שלכאורה בכותרות של הטיפול הנפשי, כי שיטות אחרות גם ראו שלא כל כך עובדות, מה גם הם לפעמים מאוד ארוכות טווח. אז נותנים איזה מקום לביטוי לכאורה שהנפש תבוא לידי ביטוי. היתרון פה, היתרון שלנו בתור יהודי מאמין, היתרון שלי בזה שאני מבין שהמהות היא טובה. אני לא מפחד שאדם יתגלה. אני לא מפחד מה יקרה שם. אוי אוי. לא, עד הרבה. אני מחכה לעצמי שאני אתגלה. ואני מחכה גם שהוא יזכה להתגלות. כי המהות היא נקייה ותאורה ויודעת. בפשטות. אני לא מנסה עכשיו ליצור לו איזה, כן? כן. כן. או למעשה, אני אגיד לכם, לבד אמרתי, בשלב הזה בדרך כלל ניתקע. כי הדברים שמישהו אחר יראה שהם צועקים שם, זה נראה לי נורמלי, כי אני רגיל שמקום שאוהבים אותי, אני מפחד, זה כל החיים, אני אפילו שם לב לזה. אבל ברגע שמישהו אחר יראה את זה, פתאום יכול להיות שיתעוררו לו שאלות. ואם זה מישהו עם הבחנה טיפה יותר דקה, אז עוד, ויכול להיות ששאלה תוביל לשאלה. אני רק שואל פה שאלות, באמת עיקר ה... לא. אומר, עצם התהליך עצמו יכול ודאי לפתור, אבל שוב, תהליך שהוא טיפה יותר מתקדם. כלומר, אם היינו יושבים בין אדם מול אדם, ומה שדו שיח מתפתח, סליחה, אז זה היה משהו אחר. במקום כזה זה מין טעימה לראות בכלל שיש מציאות כזאת, שאני עכשיו יכול להיות באיזה מקום חדש ויש שם אש ואני יכול לדבר איתה ואני יכול להפוך להיות האש הזאת וכולי. בבקשה. מה הולך להיות? בגדול זה התנסות בסוג אחר, כן,
רוב האנשים מאוד מתחברים אליו, זה של הילד הפנימי. איזה מציאות כזאת שבתוכנו משהו. כן. נכון, אבל
אולי אני מתחיל את המקום הזה בגלל שאני רוצה למצוא משהו שחסר לי היום.
זה נכון.
כל דבר אחר, ואני יכולה להגיע למסקנות שלי על
נכון, נכון. זה נכון, אני טיפה מסתייג אבל. אני טיפה מסתייג. בעיקר כי אני חשוד על עצמי שאני מיד נכנס למהלכים השכליים הרגילים שלי. אז אני, השאלות של למה, זה פשטות. ניקח דוגמה, איפה זה יכול לשמש אותי ביום יום. או, העניין של הרגשות, או, אבל למה, זה כבר שאלה של שכל. פה אני, עכשיו, סתם מצד המציאות שלי, אני עכשיו מרגיש איזו מציאות קשה, אני יכול פשוט להחליט שאני עכשיו מדמיין איזה משהו רגוע, פשוט לקח את עצמי לשם, לעצום עיניים, זה בדיוק שנייה, ולעבור לשם, ולהיות שם קצת, ופתאום, ומשם להסתכל על עצמי איך אני נראה פה. פתאום אני רואה משהו, לא יודע, אפילו לפתח דו שיח, איך אוהד שנמצא שם, מדבר עם אוהד עכשיו שכועס וזועף וקשה לו, ולראות מה קורה שם. עוד פעם, בלי רצון להצלחה מיידית. לתת לזה להיות. מה שיצמח משם, בעזרת השם, זה טובות גדולות. ובעצם הנתינה הזאת, טיפה להרפות מה... עצם זה כבר הטובה הגדולה לעצמנו. הכל יכול להיות, כן.
אחרי שאנחנו לומדים את השיטה, אני יכול לעשות את זה לעצמי?
כן. אבל כן, זה... אבל שוב, רק עם הטיפה, עם ההסתייגות של אין החבוש מתיר עצמו. לפעמים לנקודה, אני אוכל ודאי להתקדם הרבה. תהיה איזה נקודה שאני צריך חבר מבחוץ שיגיד לי, תנפס כבר, זה לא... לא הייתי אומר. הייתי אומר, זה הכל עניין של... א', יש אנשים שיותר מתחברים לתחום הזה. בגדול זה מתאים, מה שראיתי, לרוב סוגי האוכלוסייה. כולנו, זה כוחות שפועלים בנו, זה לא איזה משהו אני עכשיו מחפש מרחוק להביא אליי, זה בתוכי. זה רק להקשיב לזה. ואני יכול ממש להיות בנקודה, לזהות אותה. הנקודה יכולה להופיע כל פעם כמו משהו אחר. אבל הרגש כלפיה, הרבה פעמים יהיה זהה. וזה רגע שנתקע בו, אני לא מצליח להתקדם איתו. ושם, מישהו שבחוץ יגיד לי מה יקרה אם, הרבה פעמים לא יכול להגיד לעצמי מה יקרה אם. אני שורך מזה, שם בתוך ה...
אפשר לסיים בתפילה שכבר לפני 2000 שנה, לתת בליבנו, בינה, להבין ולהספיק לשמוע
אני לא יודע, הוא אמר אצלו, אם יש עוד שאלות אני אשמח לענות. אם יש עוד שאלות אני אשמח לענות. בבקשה, תודה לכם. שבוע טוב, לילה טוב, בשורות טובות.